לא מזמן עברתי פרידה כואבת. פרידה זוגית, רומנטית, שהגיעה בצורה קוסמית ונוראית, יחד עם תקופה קשה שכולנו עוברות ועוברים. הפרידה הזו הייתה לי אחרת. משהו בה הרגיש שמצד אחד הלב שלי נשבר, באופן שאני לא יודעת איך ומתי אחלים. ומצד שני, הייתה בי גם איזו ידיעה פנימית שאני חייבת לרפא את הלב שלי, שיש בי את החוסן הנדרש לכך, ושאחרי שנים של טיפול וריפוי של הגוף נפש שלי, אני יכולה, ויש לי את הכלים כדי לעזור לעצמי. הפרידה הזו גם עוררה אותי שוב לתפיסות החברתיות שאני חיה בהן, ושהפכו להיות עוד מגילים מוקדמים התפיסות הפנימיות שלי. שמתי לב שבקלות יכולתי לשקוע לייאוש ולתחושת כישלון ובה התהייה, מה לא בסדר בי שעדיין לא מצאתי זוגיות בגילי ה-30 פלוס. כשהקולות האלו עלו, שיתפתי את טל אימברמן, חברה טובה שלי ואהובה לי בלב מאוד מאוד. טל היא חברה שמעוררת בי השראה, לאיך אפשר לחיות חיים אחרת, איך אפשר לבחור את החיים אחרת, ולחיות בגאווה כל בחירה או אורח חיים שאנחנו מקיימות. הרבה מתהליך ההחלמה שלי אני זוקפת לטל, לכל הבריא והמיטיב שהיא הביאה לחיי בכלל ובתקופה הזו בפרט. הרבה מן השיחות שלי עם טל הן על מערכות יחסים, רווקות, זוגיות וערך עצמי. בפרק החלטתי להקליט ולהביא לכן שיחה כזו, שונה מאוד מהפרקים הרגילים שלי שבהן אני מערכת אשת מקצוע ומבססת את הדברים מקצועית. כאן אנחנו בשיחת חברות שגרתית שבה שתינו על הספה עם יין והכלבלבים שלנו, בתקווה שהכנות הזו תוכל לתמוך בך באיזושהי דרך, כמו שהיא תומכת בנו, כמו שהיא תמכה בי. ושהיא תוכל להזכיר שהחיים יכולים להיות יפים, ושאנחנו ראויות ולגיטימיות בכל צורת חיים אשר אנחנו מקיימות. אז אני נעימה. יש תי בלעדיך, יש תי ברמות. טוב, היי! אנחנו פה בפרק מאוד מאוד מיוחד עבורי. זה בעצם פעם ראשונה שאני מארחת חברה. החלטתי לארח את טל, אותך, חברתי הרווקה והיפה מבפנים ומבחוץ, המממת והאהובה. ורציתי, כי הכל התחיל מזה שכל הזמן המון מהשיחות שלנו זה על רווקות ויחסים ומציאת יחסים. אני אוהבת לחפור איתך על זה, וזה תמיד כל כך מפרה אותי, ובעצם אנחנו הולכות לדבר, אם זה לא היה ברור עד עכשיו ומהשם של הפרק, על רווקות במרכאות או שלא במרכאות מאוחרת, וזה שיחת חברות, וזה שזו שיחת חברות, אנחנו עושות מקליטות הפרק בסלון של טל, ויש לנו כוס יין ביד, מה שבדרך כלל לא קורה, הכל אחרת, יותר אישי, פחות רשמי. אני כל הזמן אומרת לך את זה בינינו, אבל כאילו זכות גדולה שאת בחיי. את מאוד משמעותית בה. גם לא סתם אני רוצה להקליט הפרק הזה איתך, כי אנחנו נגיע לזה, אבל את ממש כמו עשית לי איזה ריפריימינג, שזה בעצם מין כמו הסתכלות מזווית כל כך שונה פתאום, על כל הדבר הזה שנקרא רווקות בגילי ה-30 פלוס, ובכלל, ועל נשיות, ועל העמדה שלי בתוך זה, כאישה רווקה בחברה שלנו. גילוי נאות, הכרנו כי את היית מתאמנת שלי, וככה נהיינו חברות. ושתינו הגענו גם אחרי פרידה, ותכף נגיע גם לזה. אז רק להגיד, טל אימברמן, גבירותיי ורבותיי, שאנחנו תכף הולכות לדבר על רווקות מאוחרת, מתוך העמדה המאוד אישית וסובייקטיבית שלנו, אבל עם ניסיון ככה לעשות איזושהי סקירה, גם על נרטיבים תרבותיים ושברונם. אנחנו קודם, אני רוצה שאת תציגי את עצמך.
אז כאמור, הכרנו כי הייתי מתאמנת שלך. אני אוסיף שהייתי גם עוקבת אחרייך, ומאוד אהבתי את הגישה המאוד אינטגרטיבית שלך לגבי גוף וספורט. אז מראש, זאת אומרת, החברות הזאת היה לה בילדאפ כבר לפני שהתחלתי להתאמן אצלך, ופשוט הוא המשיך באופן טבעי תוך כדי האימונים. לספר על עצמי, אני גר בתל אביב, כבר לא מעט שנים, אז גם אני חושבת שאי אפשר להפריד את תל אביב מחוויית הרווקות שלי, וזה עניין בפני עצמו. אני בת 36.
גיל שווה.
כן. וכן, ואני רווקה כבר 2.5.
ואז אולי זה עוד משהו להזכיר, שבעצם הכרנו ששתינו היינו אחרי פרידה, אחרי קשר ארוך. אני הייתי, יצאתי מקשר של 3 שנים, ומגורים משותפים וזה, ואת יצאת מקשר של איזה 4 שנים.
נכון.
וככה הכרנו. הכרנו בתוך הנחיתה הזו לרווקות הזאת, שוב פעם רווקה, בת 30 ו...
נכון, אני הייתי בת 34 כשנכנסתי לרווקות. אחרי שלאורך שנות ה-20 ותחילת שנות ה-30 שלי הייתי הרבה בזוגיות, וזירת הרווקות הייתה במידה מסוימת חדשה לי. אז הייתי צריכה ככה לפרק לא מעט פרדיגמות בדרך הזאת.
וואו.
כן, והיום אני 2.5 אחרי, ויש לי הרבה מה לומר.
אגרתי, רשמתי.
יש לי תובנות.
חזרת לרווקות אחרי הרבה שנים שהיית במערכות יחסים, ואני חושבת שזו תהיה נקודה מצוינת לפתוח איתה, כי אחד ה... הדברים הכי משמעותיים שאת אמרת לי, ולקחתי אותם איתי, והם פשוט שינו לי את כל הצורה שבה אני רואה את הדברים, זה שאמרת שאת בפרק ב'.
נכון.
אמרת שאת בפרק ב'.
לפחות ב'.
למרות שלא היית נשואה, ואין לך ילדים, נכון. ואני לא יודעת אם את מעוניינת רגע להרחיב גם על כאילו, על קצת על העמדות שלך, אל מול הנרטיב הקונפורמיסטי של להיות אישה נשואה עם ילדים. יש איזו ציפייה חברתית, בטח במדינת ישראל, מעודדת הילודה והנישואין, בטח כלפי נשים, נכון? גברים ברווקות מאוחרת, זה, הוא יהיה פשוט ה...
גם גיל 36 לצורך העניין, זה לא נחשב רווקות מאוחרת, אני חושבת, אצל גברים.
סטטיסטית, אצל גברים.
זאת אומרת, בכלל המונח כן. רווקות מאוחרת, מתי זה מתחיל להיות מאוחר. אז לנו יש גם את העניין של השעון הביולוגי.
כן.
לנו אנשים, אני מתכוונת, אבל גם אני חושבת שיש גם, זאת אומרת, מצפים איתנו להיות צעירות יותר, כשאנחנו מתמסדות.
בכללים מצפים איתנו להיות צעירות יותר.
נכון, מקידה. לגמרי.
בדיעל
נכון.
היופי שלנו, נכון. תמיד הוא משול ללוליטה כזה,
נכון.
להיות פוריה,
נכון.
כאילו תמיד יש ציפייה מנשים. נשים, העון התרבותי שלנו גדל ככל שאת מחזיקה באיזושהי נראות צעירה יותר. ועוד גברים, העון התרבותי זה להיות ריצ'רד גיר או ג'ורג' קלוני הרי, נכון? להיות
מנוסה, עשיר.
מנוסה ויודע.
כן. בוא נגיד שהיה לי איזושהי התנגדות מסרית לאנשים שבוחרים להתחתן או לחיות חיים הטרו-נורמטיביים במרכאות כאלה, להתמסד, להקים משפחה, לחיות חיים מונוגמיים. אין לי שום בעיה עם זה. אני פשוט כן מרגישה שיש לי בחירה, ואני באופן אישי בוחרת שלא לחיות לפי המוסכמות האלה, גם במובן הזה שאני, אין בי רצון להקים משפחה, זאת אומרת, להביא לעולם ילדים,
כן.
להיות הורה או לילד או ילדה. אבל באופן אישי, אף פעם לא נמשכתי, לא הייתה לי אף פעם איזושהי פנטזית נישואים, איזושהי, או אפילו משפחתית, זאת אומרת, איזושהי פנטזיה כזאת, איזה חלום בורגני כזה, זה משהו שבאמת אני לא הרגשתי אותו. ברגע שנהיה איזשהו לחץ חיצוני להמש את הדברים האלה, אז התעוררה בהתנגדות ובמרדנות אל מול הדבר הזה, כי זה לא בעלימה עם מה שאני באמת רוצה או מרגישה.
כאילו זה אפילו ממש כזה, זה מרד כזה של כאילו...
זה מרד כי יש במה למרוד.
יש לגמרי.
כי אנחנו גם במדינת ישראל, אבל לא רק, אבל במיוחד פה יש איזשהו, אתה יודע, יהודי ילודה, ויש, המשפחה היא מרכז החיים, יש את השבטיות הזאת. עכשיו, אני לא נגד הדברים האלה, בכלל לא.
נכון.
אין לי שום דעה כנגד הדבר הזה, אני רק רוצה להזכיר שזאת בחירה. וזה נורא חשוב. להזכיר גם לחברות שלי ולאנשים שאני אוהבת, זאת אומרת, להזכיר שזה בסדר לרצות דברים אחרים.
אני חושבת שמה שאת מזכירה, זה מעבר לזה שזו בחירה, את מזכירה את זה שיש מגוון של אפשרויות חיים שיכולות להיות לנו נעימות ומיטיבות, וזה לא בהכרח סגנון חיים אחד שהחברה מחזיקה בו ובחרה בו. המון הסתכלות על רווקות, בטח מאוחרת, בטח רווקות מאוחרת נשית, נקרא לזה, כהתחתית של התחתית, האומללות, הנואשות, המביך, כאילו באמת, כמה הכפשה. הקרייזי קט ליידי, נכון?
נכון.
את תמיד אומרת לי, אני רוצה להיות הקרייזי קט ליידי של השכונה.
אני אהיה קרייזי קט ליידי. אולי עם כלבים פשוט. אני אחיה בקרייזי קט ליידינס באושר.
יס. אז בעצם, זה רגע לקחת את אפרופו, כאילו כל מה שבא לנו הרי זה לשים סימני שאלה על כל הסימני קריאה האלו, על כל הנרטיבים והקונצפציות של, אני חושבת שדרכך חלק מהעניין של פרק ב', למה להיות נשואה ועם ילדים זה בהכרח חיים טובים יותר, שמחים יותר. בואו נשים על זה סימן שאלה. אין שום בעיה שלאנשים מסוימים זאת תהיה הדרך המיטיבה וה... שהולמת את הרצונות העמוקים שלהם, שלהן. אבל יש אנשים שלא.
נכון.
יש אנשים שלא.
שלא מתחברים לזה, שלא מרגישים את זה. ואם הייתי מאוד קונפורמיסטית וצייטנית, הייתי יכולה לחיות באיזשהו פיצול, אני חושבת, באיזשהו סבל מאוד גדול סביב הדבר הזה.
נכון.
אם הייתי מכריחה את עצמי, עקופה על עצמי, לחיות לפי איזשהן. וכולנו גם מכירים את האנשים האלה שבחרו בנורמה, בקונפורמה, ונורא סבלו. לכולם יש את הסבתא הזאת, או את
הדמות הזאת. סבתא, רק סבתא.
או את האימא. כולם מכירים את האנשים האלה שקרסו תחת העול הזה.
שוויתרו בעצם על חלקים מהותיים מתוך מי שהם או הם.
כן.
בשביל לקיים את הקונפורמיזם החברתי.
נכון.
בשביל להיות בשייכות או באישור חברתי, תרבותי. אנחנו כאילו בעצם נדרשות לוותר על המון חלקים במי שאנחנו, בין אם זה גם להיות אישה מאוד דעתנית או חזקה, או אקסטרוברטית, איך נקרא לזה מוחצנת, שזה חלקים בי, אבל כדי לקבל לגיטימציה חברתית, אני צריכה לוותר עליהם. אולי אפילו כדי להיות בזוגיות, אני הרבה פעמים צריכה לוותר עליהם.
נכון.
שזה גם איזה עניין.
את מעלה לי עכשיו?
מה?
שהרבה פעמים, אחד הדברים שמדביקים לרווקות בגילאים מסוימים זה מרירות. נכון? זאת אומרת, זה בא ביחד כזה.
נכון, נכון.
בסטריאוטיפ.
נכון.
אבל מרירות נוצרת מאיזה מצבים שנכפים עלינו.
נכון.
ואני דווקא, באיך שאני רואה את הדברים, אם אני הייתי בוחרת בחיי משפחה נורמטיביים, שלא מתאימים לי, אני חושבת שהמרירות שם הייתה מגיעה לשיאים.
וואו.
אז הבחירה שלי הייתה לא בחיים שיש בהם מרירות.
כן.
למרות שלפי הסטריאוטיפ החברתי, אז אני אמורה להיות עכשיו כביכול נורא מרה מרירה.
אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, ובא לי לעשות את זה קצת יותר רגול, ולהגיד, בתוך הדיכוטומיה הזאת, של רווקות זה חרה, זוגיות זה נפלא, אז אין החזקה של המורכבות, והסובייקטיביות שיש לכל אחת, ואחד כמובן, בתוך הסטטוס חיים שלה. זאת אומרת, בתוך כל כך הרבה זוגות, אפרופו מה שאמרת קודם, חיים לא באושר. עכשיו, אנחנו בואו, זה לא פרק עכשיו כדי להשחיר זוגיות, ממש לא. ואגב, סוגריים, אני רוצה זוגיות, אבל זה לא אומר שכשאני בזוגיות בהכרח טוב לי, או שכשאני רווקה בהכרח רע לי.
נכון.
וזה לא אומר שמי שנמצא או נמצאת בזוגיות, אז היא בהכרח חיית החיים היותר מאושרים, ומי שרווקה הייתה לא. זה רגע, בואו שנייה נשבור את הפרדיגמה. כאילו, את יכולה להיות בתקופות מהממות, ושאת נהנית מהרווקות הזו מאוד, ואת יכולה להיות בתקופות שאת מבואסת, ואת מרגישה בודדה, ורע לך, וזה יכול להשתנות גם לפי שעה או לפי יום. אבל
נכון.
כל סך הרגשות קיים בשני הכתבים. זה מה שאני מנסה לומר, שיכול להיות לי מהמם וגם נורא קשה ברווקות, ויכול להיות לי את הדבר הזה גם בזוגיות.
אני חושבת ששגיתי בתפיסה אולי שזוגיות יכולה להחזיק אותי, אני בדיעבד לא, לא, אבל כן, אנחנו
מה הכוונה שזוגיות יכולה להחזיק אותך?
שיכולה להציל אותי. אני חושבת שחשבתי את זה בשנים מסוימות בחיי.
להציל.
וגם תמיד כשסיימתי מערכות יחסים, אז אמרתי, טוב, זה לא היה זה ש... או זאת שיצילו אותי.
כן. אמרת זה או זאת, אז
נכון,
יכולה
נכון,
להגיד
אני שאת... ביסקסואלית, ואני לא יוצאת, זאת אומרת, אני לא סטרייטית, לא יודעת, או איך שזה לא נקרא לזה, אני תלת סקסואלית.
אני פן, אני בי, אני זי.
כן, אני פלואידית. כשסיימתי את מערכת היחסים האחרונה שהייתי בה,
הרצינית, הארוכה?
הרצינית, הארוכה של 4 שנים. הייתה גם הארוכה ביותר מכל המערכות יחסים שהייתי בהם לפני כן. זהו, זאת אומרת, הייתי כבר בת 34, זה נגמר, משהו נגמר. זאת אומרת, זה לא שזה היה איזשהו ניפוץ כזה של בועה, וקצת הרגשתי כזה דיסילוז'נד מהחיים, כן הייתה את התחושה הזאת, אבל הייתה גם איזושהי תחושה של, רגע, 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 אני צריכה לבנות מחדש. אני צריכה להבין מחדש רגע בכלל מה אני חושבת ומה אני מרגישה. אני כבר לא יודעת מה הדבר הבא, שאני אהיה פה ואם יהיה דבר כזה בכלל.
כאילו בכלל, את אומרת, בכלל סימן שאלה שנייה על כל הדבר הזה.
על זוגיות, על בכלל מי אני בתוך הדבר הזה. גם המילה זוגיות היא, יש לי את הבעיה.
כי מה?
כי היא מייצגת איזה מצב אנושי, ואנחנו לעולם לא בזוג, אנחנו עם עצמנו בעיניי.
מעניין.
זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות באיזושהי חברות מאוד קרובה, אינטימית, מינית עם בן אדם, והוא יהיה לו איזשהו מקום מאוד מאוד מרכזי בחיים שלנו, עולה, אבל אני לא חושבת שיש דבר כזה, אני נזהרת במילותיי, כן? אבל אני חושבת שהצורך שלי להגדיר את עצמי דרך זוגיות, או התפיסה שלי של זוגיות, של הדבר הזה בכלל, התנפץ. ומשם התחיל איזשהו מסע שממשיך וממשיך, והמשיך כנראה לנצח.
כאילו בעצם את אומרת שאולי עד אותו הקשר, או עד סופו לפחות, אז היה בכל זאת חלק שקצת הגדרת את עצמך דרך זוגיות, דרך...
בהחלט. אני אגיד...
דרך להיות בזוגיות, או דרך, כן. אפרופו, ההודעה ששלחת לי, ואז העליתי אותה בסטורי, נכון. כטיזר כזה לפרק, של להגדיר את הערך שלנו לפי הפרטנר שלנו, הפרטנרת שלנו, שכמה מאיתנו יכירו את זה, שאנחנו נהיה נבוכות לצאת עם מישהו, גם אם הוא מושך אותנו, נניח, שהוא במראה מסוים, שהוא אולי לא מקובל חברתית. כמה אנחנו בהתעסקות שהפרטנר או הפרטנרית שלנו מגדירות קצת גם את מי שאנחנו כאילו.
נכון. יש את הייצוג, הם מייצגים אותנו.
כן.
והם גם מעלים או מורידים את המניות שלנו במובן, כן. מסוים, את הערך שלנו.
ואז תוכל למצוא את עצמך, כאילו אנשים יכולים למצוא את עצמם, או עם איזה ישר את המשגה של טרופי וייף, נניח עם מישהי שאני לא באמת בכלל... רוצה אותה באמת, אבל היא כל מה שהחברה מגדירה לי כנכון, וגם להפך, מישהי שאני אף עליה ברמות, או שאני אף עליו ברמות, נניח, אבל אני לא אצא איתה כי יש הרבה שיח בקבוצות של נשים מלאות או שמנות, כי היא שמנה, נניח.
נכון.
אני לא אצא איתה בפרהסיה, נקרא לזה, או כי היא לא עומדת בפרמטרים החברתיים, הסביבתיים שלי, או כי...
זה פוגש את הבושה שלנו, זה פוגש את
הערך העצמי שלנו.
את הערך העצמי שלנו.
לגמרי.
אנחנו מעבירים את זה הלאה לאנשים האלה. עכשיו, הזכרת לי, ובדיוק, אגב, זה היה ברגע קצת קוסמי, הזכרתי שיש לי חברה שפעם אמרה בחינות, באמת, זה היה רגע חמוד נורא, זה לא היה... היא אמרה את זה בהמון תמימות, אני רוצה להיות חלק מפאוור קאפל. והבנתי אותה, זאת אומרת, הבנתי את המקום הזה, ואגב, זה לא זר לי התחושות האלה, כן? אני לא מבקרת
אומר,
את זה מבחוץ.
מה זה אומר להיות חלק מפאוור
אני
קאפל?
אני רוצה זוגיות שתעלה את קרני, שתעלה את הערך שלי. אני רוצה שאנחנו ביחד נהיה חזקים, זאת אומרת, נקים משפחה חזקה, נהיה חלק מצוות חזק, נהיה קצת אילאים ומתנסים על העולם. היא לא אמרה את זה באופן כזה, אני חושבת שהיא פשוט רצתה זוגיות שהיא באמת מרימה אותה ונותנת לה ערך. מכפיל כוח כלכלי, מכפיל כוח חברתיים, בהמון המון מובנים, והיא רוצה זוגיות שנראה טוב, כלפי חוץ.
כלפי חוץ, זה
כלפי
מעניין.
כלפי חוץ, אז באותה מידה שזוגיות יכולה להיות מכפיל כוח, ואפשר להפוך לפאוור קאפל, אני גם באמת אגיד, זה לא זר לי, זה לא איזה משהו כזה שאני אומרת, האנשים האלה שאכפת להם מה חושבים עליהם, לא, אני אכפת לי, זאת אומרת, זה פוגש אותי, וזה גם הצל שלי והמקומות האפלים שלי, אני פשוט, זה מעניין אותי. ואני רוצה גם להירפא מזה, כי אני חושבת שזה פתח להרבה רעילות בחיים.
זה פתח לרעילות, מה? לתלות את ה...
הליהוק הזה של פרטנרים.
ללהק.
כן. כי בסוף, הבן אדם הזה הוא לא הבן אדם שאני בוחרת, או בת אדם שאני בוחרת להכניס לחיי.
וואי, זה מדויק מה שאת אומרת, של המעגלים של השליטה.
הם לא בכל יום ובכל רגע ובכל שעה, הם התגשמו את הפנטזיה האולטימטיבית שלי, והדבר הזה שיגרום לחיים שלי לראות נקיים, נוצצים, בריאים, או מה שזה לא יהיה. וברגע שהם סוטים מהמסלול הזה, או מהתסריט הזה שאני שמתי עליהם בכלל, בעצם נוצר איזשהו חיכוך, אם אני אנסה לשלוט על זה, או מהם ינסו לשלוט עליי, זה בדרך כלל התחלה של, של דינמיקות רעילות, לפחות לפי דעתי.
אני רוצה שנדבר רגע על העניין הזה של פרק ב'. אמרת, אני הייתי שנים במערכות יחסים, ומבחינתי, אני בפרק ב', ופתאום, כשהצגת את זה ככה, וגם את סגנון החיים שלך, ואת זה שאת מגדירה את זה, שאת בפרק ב', זה גרם לי פתאום לראות את זה כמו... קרה, מה העניין? מה העניין? יש, לפחות בחוויה שלי, יש איזושהי תפיסה, שאם את רווקה נקרא לזה, זאת אומרת, לא התחתנת ולא הבאת ילדים, אז את במעמד מאוד נמוך חברתית של... הסיכוי שתמצאי הוא הולך ויורד, זה כאילו התפיסה, כאילו זאת ההשערה, כי מי ירצה זקנה בלה, נכון? מי ירצה כאילו את ה... שאולי את גם בעצם פגומה או מקולקלת, יש תמיד איזה צימוד כזה, אם את רווקה, אז את פגומה אולי. מה לא בסדר בך, למה את לא מוצאת? ואז מוריד את הסיכוי למצוא את, את כמות הפרטנרים שיהיו מעוניינים בכלל, ואז אני רואה אותך, לא רק שאת חיה את החיים במלאות ובססגוניות, וחיים באמת מאוד אטרקטיביים לפחות בעיניי, בין אם זה בריבוי תחומי העניין, וכמה חברים וחברות יש לך, וכמה הפנאי שלך הוא עשיר, אלא גם במישור הדייטינג, שהחיים שלך כאילו תוססים ומלאים, ואת מחזרת ואת מחוזרת, והכל תמיד מאוד מעניין, גם אם יש תקופות שלא, ואז כאילו אני, ואת וזה מבחירה, ואת אומרת, קוראת לזה תקופות חורף כאלה, שאת כאילו צריכה התכנסות. אבל סך הכל כאילו, וואי, אז זה שגם הגדרת את זה, כי אני בפרק ב', כי כאילו הייתי מספיק במערכות יחסים, אני קוראת לזה עכשיו פרק ב'. אבל אם את בפרק ב', אם את זה בסצנת הגרושים וגרושות, אז אלו, זה סבבה, תמצאי לך גם מישהו פרק ב', והכל פתוח ועוד לא מאוחר, מצב הרוח, ישתפר מחר, כזה. פתאום אמרתי, רגע, אבל זה הכל עניין של סמנטיקה והגדרה, כאילו, למה בכלל, למה בכלל לתפוס את עצמי, כמי שהיא, שהיא כאילו ברווקות מאוחרת, אז היא, אז האפשרויות שלה מצומצמות יותר. ואני בטוחה שיש הרבה נשים שמרגישות ככה, כן? ואז את באת ואמרת, למה מה קרה? את מהווה לי כמודל הזה שהכל, הכל פתוח, ופתאום יכולתי לראות את זה שאני רווקה בצורה אחרת. זיבי שאני אתייבש, כאילו, למה מה קרה? תמיד אפשר להיות באינטראקציות אינטימיות ורומנטיות, ומיניות, גם בגיל 70, וגם בגיל 36, וגם בגיל 46, עם ילדים, בלי ילדים, עם נכדים, בלי נכדים. תמיד אפשר. למה מה קרה? למה שאני אתייבש? אף אחד לא ייתן לנו את החופש אם אנחנו לא ניקח אותו לעצמנו. אף אחד לא ישים לנו את הכתר אם אנחנו לא נשים אותו לעצמנו. וברור שזה easier said than done, ואנחנו חיות בתוך מים. הוויה התרבותית שאנחנו חיות בה, והיא... היא מאוד מוטמעת בנו גם, ומאוד קשה לצאת מהקונספציות האלה, אבל ברגע שאפשר לראות שאנחנו חיות בתוך מים, אז אפשר גם לשאול, המים נעים בעיניי? אולי לא, ואני רוצה לעבור בריכה.
אצלי במשפחה, באופן ספציפי, היו כמה פרקי ב' מאוד מוצלחים. ופרקי א' מאוד מאוד...
לא מוצלחים.
מאוד לא מוצלחים,
בלשון
המעטה. ואני חושבת שפרקי א' יש נטייה להיות הרבה יותר מלאים בפנטזיות, מתחילים אותם בגילי מאוד צעירים, בטח כאילו הדור שלפניי, מתחילים אותם באיפשהו בשנות ה-20 אפילו המוקדמות.
נכון.
והם הרבה פעמים החלום ושברו כזה. ופרק ב' הוא מפוקח. יותר, לפחות זאת אומרת בסביבה הקרובה שלי זה היה ככה, זה ברור שיש דוגמאות לכאן ולכאן.
האמת היא, הסטטיסטית, שמצד אחד יותר קל למצוא זוגיות בגילאים צעירים יותר, מכל מיני סיבות, מצד שני, מי שנכנס או נכנסת לזוגיות בגיל מאוחר יותר, הסבירות שהזוגיות תהיה מוצלחת יותר וארוכת שנים, עולה. כי את מגיעה... בשלה יותר, ומגובשת יותר, ומודעת יותר. את בוחרת מסיבות יותר נכונות את הפרטנר שלך.
מפוקחות.
מפוקחות. אז זה גם איזשהו
יש
עניין.
יש גם פחד, זאת אומרת לא פחד, אבל יש גם רצון לא לחזור על טעויות. ואני חושבת עכשיו, שוב, אני לא יודעת מה הסטטיסטיקה, אני מודה. לא בדקתי את זה. אני לא יודעת אם פרקי בטן בהכרח יותר מוצלחים, אבל אני גם לא חושבת שאפשר באמת למדוד את זה.
זאת אומרת,
אם הם
יותר
נגמרים בפרידה או לא, זה לא מה שמודד מוצלחות
בעיניי. לא, הסטטיסטיקה היא לא על פרקי בטן, היא על גיל. על מציאת זוגיות לפי גיל. ככל שאת יותר מבוגרת, דווקא הרבה פעמים הסיכוי שתמצאי זוגיות טובה יותר, היא גבוהה יותר. זה מה שהסטטיסטיקה אומרת.
אני גם לא נגד לעשות פשרות, פשרות זה דבר הכרחי ונפלא בחיים, אבל יש פשרות אולי, זאת אומרת, הדרך, האופן שבו אני מתפשרת הוא משתנה עם השנים. יש דברים שהם קרדינליים, הם קריטיים, ואני לא מוכנה לוותר עליהם. והיום במקרה שלי הם עוסקים באמת בחופש, בחירות, בנינוחות מסוימת, ויש דברים שהם דווקא פחות חשובים, זאת אומרת שבאנם יהיה באיזה מעמד מסוים, או שהוא יהיה, ייראה באופן מסוים, דווקא זה נהיה פחות ופחות חשוב עם השנים, ואז הפשרות שאני עושה, הם לא בערך, הם דווקא מטיבות יותר.
נכון.
נראה לי ככה, כן?
מדויק.
אני, כן. יש לי חברה שהיא צחקה איתי איזה יום על זה שהיא אומרת, היא צחקה על האבות של, אבל אבא, אני אוהבת אותו, כזה מין האבות כאלה של, אני מוכנה לוותר על הכל, ואני מוכנה כאילו כזה, אני אחצה ימים, ואתפס הרים, ולא יודעת מה, ואני מוכנה כאילו לעשות איזשהם ויתורים כאלה של, בשביל אהבה, כזה, והחלק הזה הולך ודועך עם השנים. וגם אני גדלתי על קומדיות רומנטיות, וכל מיני תפיסות רומנטיות.
ועל דיסני, דיסני ששת שיבה. יש לנו את המוח, דיסני.
ופרק ב' קצת מנטרל את כל הדבר הזה.
וואי, בול.
נכון? זאת אומרת, הוא...
הוא פשוט עשה לי ממש חוויה, אפילו הייתי אומרת בודהיסטית, של כאילו, מה כל העניין? אני אגב גילוי נאות, אני עברתי פרידה לפני חודש וחצי, פרידה מאוד קשה. פרידה מאוד קשה, עם זוגיות שהרגישה מאוד מבטיחה בשלב שבו אני נמצאת עם זה שאני כן רוצה זוגיות מונוגמית, אולי הקמת המשפחתים עם ילדים. כשעברתי את הפרידה הזו, אז התחלתי לתרגל מדיטציה בצורה הרבה יותר מסיבית, יומיומית. הייתי גם בריטריט, לא פעם ראשונה שלי, ואני מתרגלת מדיטציה כבר שנים, אבל זה נהיה ממש, עשיתי פינה בבית, והתחלתי למדות יום יום. ומה העניין הרי? העניין הוא שאנחנו, מה זה הסבל שבודה מדבר עליו? הוא בעצם אומר תמיד, יש ארבע אמיתות. ארבע אני חושבת, אני מקווה שאני לא טועה. האמיתה הראשונה היא שיש אי נחת בחיים. תמיד יש לנו מידה של אי נחת. בין אם זה כי פשוט יש לי פיפי, או כי קר לי, או כי אני עייפה. ובין אם זה שיש לי רצון, אבל המציאות קורה במשהו אחר. וכל עוד אין הלימה בין הרצון שלי, או הצרכים שלי, לבין מה שקיים, כל עוד אני אהיה בהאחזות או בניסיון חוזר ונשנה להשיג את הדבר הזה שאולי לכאורה או שלא לכאורה ייתן לי את הנחת, לבין אם להימנע ממנו, כי כשהוא קיים אז אין לי נחת, זה מה שמייצר את הסבל. זאת אומרת, יש אי נחת, אבל הסבל זה ההאחזות או ההימנעות אל מול המציאות המשתנה הפנימית והחיצונית, שהיא לא תמיד באלימה למה שאני צריכה ורוצה. ובואו נודע על האמת, היא רוב הזמן לא באלימה. ולמדות זה רגע, כמובן זה תרגול ארוך, זה, אבל זה לרגע להצליח לא לשים טייטל על החוויות, על החיים, על הרכשים, אלא רק להתבונן ולהגיד, זו תחושה, זו תחושה. עצב זו תחושה, כמו ששמחה זו תחושה. איך אני מרגישה את העצב? איך אני... וכשאת קראת לזה פרק ב', את בעצם הוצאת את הטייטל. את השתמשת בטייטל אחר כדי לשבור טייטל אחר. כאילו, את מבינה מה אני אומרת?
כן.
פתאום, כשיכולתי לראות את זה מהפריזמה הזו, אז כל הצימוד של טוב לא טוב, טייטל, הגבלות שנוצרות סביבו, התמוססו. ופתאום זה עשה לי ממש איזושהי חוויה באמת כאילו מיינדפולנסית כזאת, שיכולתי לשבור את ההגדרה, את הצימוד הזה.
כן.
ולהגיד, רגע, מי אמר ש... יהיה לי קשה יותר עכשיו למצוא זוגיות, מי אמר שזה פחות טוב, מי אמר שמיליון דברים אחרים, מי אמר ש? למה?
כן, זה שומט את, את האדמה מתחת למצב הקיים.
זה שומט את ההגדרה הזו, של הטוב ולא טוב.
כן.
או של מה האפשרויות כשאני נמצאת בעמדה הזו.
נכון. אני עברתי פרידות מאוד מאוד גדולות, פירקתי בתים לכל דבר והיה נכון, לא הבאתי ילדים לעולם, ואף פעם לא הייתי, לא היה לי חשבון בנק משותף עם אדם, אבל חוץ משני הפרטים האלה, הייתי בכל המנעד של חיים משותפים עם אדם, אם זה לגור ביחד, אם זה חברים משותפים, בילויים משותפים, הייתי בזוגיות לכל דבר ועניין, למה רק לנשואים יש מונופול על במרכאות גירושים? למה? זאת אומרת, למה אני לא יכולה לתת תוקף לחוויה שלי, כי היא לא בתוך איזושהי תבנית נורא נורא ספציפית. ואני כן מרגישה שפירקתי בית. אני כן מרגישה שפירקתי כמה בתים, לא בית.
כן.
מה זה אני מרגישה? זו עובדה שפירקתי בית. אני מרגישה שהפרידות שחוויתי היו פרידות לכל דבר ועניין, ואין הבדל ביניהן, אז למה שאני לא אהיה גם זכאית לפרק בית הזה.
לזכויות שמגיעות עם פרק בית, של להיות באבל, של להגיד אני בפרק בית. אני מגדיר את זה שזה לא פרק בית בעצם.
כן, זה לא שזה היו קשרים בתיכון כאלה. זה היו קשרים בוגרים, בהסכמה, מלאים, חיים משותפים.
אני חייבת לומר עוד משהו, שאני הרבה גם מהרהרת בו ולוקחת אותו לטיפול שלי, כמטופלת, לא כמטפלת כמובן. מאז שעברתי את הפרידה האחרונה שלי באמת, שהייתה לא פשוטה, יחד עם זאת מצמיחה מאוד, וזה מרשים אותי כמה ש... אני מופתעת מאופן ההתגברות שלי ומכמה שאני חזקה.
את באמת מדהימה.
תודה אחות שלי.
זה בסדר להיות עצוב, זה בסדר להתרסק, אני לא רק שאני לא נגד, אני בעד. אני חושבת שאת מרגישה את הרגשות שלך בצורה הכי מלאה. זה לא שאת דוהרת קדימה בלי להסתכל לאחור. ממש לא. אני חושבת אבל שאת גם משתמשת בכוח, הרי פרידה יש לה כוח אנרגטי.
נכון.
במובן מסוים. זה כוח זה ממש אטומי. זה כוח מטורף, זה כמות אנרגיה מטורפת שמשתחררת אחרי פרידה, מהגוף, מהנפש, אולי אני...
וואו, ממש
כן,
מדויק בעיניים.
ואת לוקחת את האנרגיה הזאת לצמיחה. ואת עושה את זה בצורה מאוד טוטלית, ככה אני רואה את זה, ככה אני רואה אותך.
תודה רבה.
וזה מקסים, זה מרגש, וזה מעורר השעה. יש חיים ביום שאחרי. כי לפעמים זה נכון. מרגיש ברגע הפרידה, בערב הפרידה,
זה מרגיש אין חיים יום אחרי.
שהכל נגמר, שנגמרו החיים, ואני יודעת איך את חושבת, גם כשאת זאת שבוחרת להיפרד אגב, זאת אומרת, זה לא רק שנפרדים, זה לא משנה. יש איזושהי תחושה של פירוק טוטלי, אלכימי.
אבל זה גם באמת פירוק.
כן,
זה פירוק של
זה
מי שהייתי.
אבל אחרי הפירוק יש גם את
הרכבה.
את הרכבה. ואת עושה אותה... בצורה מפעימה, אני חושבת, וזה...
תודה, אהובה.
וזה כיף לראות, זה זכות להיות עדה לזה.
אני חושבת שהייתה לך נוכחות מאוד משמעותית בפרידה שלי, וביכולת שלי לעשות את הדבר הזה. אני יכולה לשכח שאחד הערבים הראשונים שבהם פתאום הרגשתי את הטוויסט, שאני פתאום פחות באבל, וקצת יותר גם בשמחה על הפרידה הזו, על האפשרויות שנפתחות ולא רק על אלו שנסגרו, זה היה בערב שפגשתי אותך ויצאנו לבירה בפלורנטין, ונוכחות
גם את
שלך.
גם
את
ההקלה. בכל פרידה יש מידה
יש
של
מידה
הקלה.
יש מידה של הקלה. וזה עוד משהו שבא
יש
לי...
יש משהו שגם משתחרר שהוא לא בכך היה נוח, הוא לא בכך היה
וואי,
נעים.
וואי, כל כך, שברווקות יש לי גם המון טוב. וכן, עם כמה שחזרתי הביתה אחרי שהאקס שלי פינה את הדירה, באתי עם צי. באתי עם שתי חברות טובות, באתי עם אחיות שלי שנשארו לישון איתי, באתי ארוחה למלחמה, מה שנקרא. כי באמת זה היה כאב לב מאוד גדול. כעבור זמן מה? אני לא אגיד יום או יומיים, אבל אפילו כמה ימים. זה הלך והתחזק והתגבר, אבל פתאום יכולתי גם לחוש הקלה. יכולתי לחוש... איזה שנעים לי יותר בבית שלי, במרחב שלי, בגוף שלי. אני זוכרת, היה איזה רגע מכונן כזה, שלפני השנה, כמיטב המסורת של תקופות קשות, אני רואה פרנדס בבינג' בלתי נגמר בפעם ה-10,000, וזה בסדר ולא אכפת לי. בקלות יכולתי להיחטף לכמה זה אבוי לי בי לי, אוי שוב אני פה, אבל דווקא מה שחוויתי היה כאילו היה שם איזה רגע, יצאתי מהקשר הזה עם המון המון רגשות אשם, שאני לא בסדר, והנה חרסתי וחיבלתי, וכל הנרטיב הזה של הרווקה בת ה-30 ו...
התחושת הכישלון
שבא עם פרידה. הכישלון, כן. הכישלון, התחייה. מה לא בסדר בי? והייתי ככה, הייתי כאילו ימים, חולה, חולה, אשמה ומחשבות, ואיך פה לא פעלתי כך, ואיך שם כן פעלתי כך, ולמה לא זה, ולמה כן זה. ואז היה איזה רגע כזה מכונן שאמרתי, אני עייפה ונמאס לי להרגיש אשמה. אין לי כוח יותר להרגיש אשמה, או פגומה, או בסבל וביקורת עצמית בלתי פוסקת. ואני חושבת שגם גם את אמרת לי מתישהו איזה, כמה פעמים אמרתי משפטים כאלה שמאוד חלחלו אליי.
מתוך זה שאני מכירה את הלאות הזאת, את העיפות הזאת היטב.
שאת אמרת לי מתישהו, אמרת לי, אני לא מוכנה לחיות את החיים שלי בתחושה שאני פשוט לא בסדר. אני פשוט לא מוכנה, כי בסוף אנחנו חיות החיים של עצמנו. מה שיגדיר את החיים שלי אם הם יהיו טובים או לא טובים, זה שוב פעם קצת התקשר גם לבודהיזם, כן? כאילו לנוחות, למיינדפולנס, זה בעצם סך העולם הפנימי שלנו. זה לא באמת כזה משנה החיצון, זה משנה במידת מה, ברור, יש רלוונטיות, אבל בסוף יכולים להיות אנשים שעונים על כל הספר, מה שנקרא, בין אם זה במעמד הכלכלי, בין אם זה במעמד הזוגי, בין אם זה במעמד הנראותי, והם עדיין או הן יחיו חיים של סבל, ומה זה מועדון ה-27, הם לא אנשים שהגיעו לפסגת העולם ומתו מאוברדוז, כן? בסוף, אני לא מוכנה להמלל את חיי בכוחות עצמי, מה שנקרא. והיה שם איזה רגע שאמרתי, נמאס לי ככה, אני יושבת מול פרנדס, ואני אשמה ו... והייתי, נמאס לי להרגיש אשמה. אני מסרבת ככה לחיות את החיים שלי. אני מסרבת. זה היה רגע שבו פתאום ממש נהניתי. אמרתי, אני יכולה לשן פייסל בסלון, כי הוא לא נמצא, והוא הפרה לו שאני משנת בסלון, ולראות 9,000 פרקים של פרנדס ברצף, מבלי שהוא יגיד לי, בואי נראה משהו אחר. ואני יכולה שהבית יהיה מוצב בדיוק כמו שאני אוהבת. ואני יכולה שלא יהיה לי בשר במקרר, כי אני טבעונית ואוכל בשר, ואיזה כיף ששוב הבית חוזר רגע לנוחות שלי, ואני יותר פוגשת את החברות שלי, ואני יותר... אני
פנויה
פחות,
רגשית.
פנויה נפשית. רגשית ועם אנרגיה. יש משהו ברווקות, שהוא גם יכול להיות מאוד נעים וקל ומאפשר וחופשי.
נכון.
ואני יכולה לקום בלי שעון, ואני ישנה... מה זה באלכסון? אני מרגישה מאז הפרידה, שאני, כאילו גם בלילה אני מסתובבת. ראש לרגליים, רגליים לראש.
את חוגגת.
אני חוגגת, יש לי מזרן 1.60 מטר ואני 1.52 מטר, לרוחב, לאלכסון. ברווקות, יש המון דברים שהרבה חברות שלי נשואות או בזוגיות מקנאות.
יש עונג גדול, לי באופן אישי, ואני חושבת שלא רק לי. אבל אני מאוד נגיד, בענייני הבית וזה, אני מאוד אוהבת את זה ש...
את הספייס.
את הספייס, וזה שהבית שלי הוא שלי. אבל לא רק, יש באמת עושר, עונג מאוד מאוד גדול, בחירות הזאת ובזמן הזה שמתפנה.
נכון.
ובהיעדר השחיקה הזוגית שכל הזמן...
שדורשת המון משאבים, בואי נגיד את זה.
מטילה צל.
המון משאבים.
המון משאבים. חשובים. אני לא חושבת שזוגיות זה בזבוז זמן. זה משאבים חשובים שיש להשקיע אותם. זוגיות היא באמת עבודה, הקלישה הזאת נכונה בעיניי.
נכון.
וטוב שכך. מה שחשוב נעבוד עליו, אבל... בהדרה, או זאת אומרת, קודם כל זה מבחינתי באופן אישי, גם אם זה המשיך לנצח, זה אחלה. כן, אני לא עסוקה בשום צורה אם תהיה לי זוגיות.
שזה גם כן. משהו לומר, כי כן. אני חושבת שמי שכן רוצה להקים בית, נקרא לזה, משפחה, תא משפחתי, אז אני יכולה להבין גם את יותר הלחץ שלה, שאגב, בינינו, נכון. אז למשל אני זאת שיותר רוצה להקים תא משפחתי, ואת כאילו לא, וכאילו זה משנה טיפה את את זווית ההסתכלות, נכון. ואת הנסיבות.
נכון.
אבל עדיין, יחד עם זאת, זה לא פוסל את כל מה שאנחנו אומרות גם. כאילו את נכון. כל מה שנאמר פה, את מבינה?
נכון.
את זה שרווקות היא גם מאוד מענגת הרבה פעמים, והיכולת להתענג ממנה, זה גם היכולת לראות אותה מאוד זוויות.
נכון, נכון, זה באמת, זה באמת כיף, לא נעים להגיד.
זו העמדה הפנימית, לא נעים לומר, אבל כיף לי.
לא נעים לומר, אבל זה נחמד דווקא.
אבל וואלה, כן, כאילו, בדיוק באתי לומר שהיום בבוקר, זה לא היה בוקר, זה היה צהריים, כי אני רווקה, ואני קמה בלי שעון, ביום שבת, וכיף לי, ואני שתה את הקפה שלי, ואני כותבת, ואני קוראת.
הכל לפי הטמפו שלך.
יצאתי לרוץ, וראיתי המונים של משפחות וילדים, ואני מודה, באמת, באמת, עם יד על הלב, שאני כל כך לא מקנה בהם. אני כל כך נהנית מזה שאני קמה בלי שעון, ומזה שאני חיה את החיים שלי בחופש מוחלט. שוב, במידת מה, יש עבודה, יש הכשרה מקצועית, יש קלינטורה שאני מחויבת לה, יש לי חברות, יש לי מערכות יחסים, יש מסגרת חיים, אבל עדיין, אני מתאפשר לי בעצם, מתאפשרת לי קשיבות עצמית הרבה יותר גדולה. וחופש לקשיבות הזו הרבה יותר רחב. ויש אנשים או נשים אולי שעבורן באמת הכמיהה הכי גדולה שלהן עכשיו זה להביא ילדים, משהו שם בחצוצרות אצלן עובד יותר חזק, מה לעשות? בסדר, הכל
זה,
טוב.
זה גם מובן, יש לנו ביולוגיה.
זה מובן וזה נהדר, כן. וזה בסדר, אבל שנייה רגע להחזיק את הכל הזה שלא נשמע כל כך בחברה, שגם ממש כיף לי להיות רווקה, וכיף לי שיצאתי לרוץ ב-12 בצהריים, ואני רואה את ההורים רודפים אחרי הילדים, ואיזה ריבים פה ושם.
ומותשים מהסופש, ואת מתמלאת אנרגיות בסופש.
וחברה שלי אומרת לי שסופש עבורה זה קרב. ושוב, לא כדי להשחיר חיי משפחה, ואני בטוחה שיש כאלו ש...
חלילה, ויש עונג גדול בילדים.
במשפחה, וזה עונג אחר, ויש שם בעיניי בלהביא ילדים לעולם, זה התפתחות רוחנית מטורפת. את ליטרלי אלוהים, את בורת אדם. ויחד עם כל זה, גם יש המון עונג ברווקות ובחופש. בטח בגילאים האלו, שיש לך גם עצמאות כלכלית.
נכון.
ונבונות.
זהו.
ואת יכולה רגע ליהנות מהדבר הזה. מהדבר הזה של להיות רווקה כשאני עצמאית כלכלית, כשאני הרבה יותר בריאה בנפשי, כי כבר עברתי דרך ותהליכים.
כי טיפלתי בעצמי לאורך השנים.
כן, כי טיפלתי, כי אני זה, אני לא בת 20 ועם ערך עצמי של תולעת. אני כאילו במקום אחר, וזה כיף לי להיות ברווקות בגיל הזה. זה לא כמו להיות רווקה בת 22, שכל דוש חולף משתלטל את עולמי. את מבינה? זה כאילו, זה אחרת.
זה ממש לא כמו להיות רווקה בגיל 22.
בדיוק.
גם בהיבטים המיניים יש התפתחות נורא נורא משמעותית. וזה כל מחקר יגיד.
נכון.
שאנחנו מגיעות לשיא שלנו איפשהו בגיל 40. אז נכון. אז זה אפילו לא בשיא שלנו. הופתעתי לגלות דווקא. חשבתי, כשבגיל 34, כשיצאתי לרווקות, חשבתי שאני קצת, בתמימות, האמת, באמת, חשבתי, טוב, אני במקום אחר, אני קצת לא במרוץ כזה, או לא ב... זה הולך להיות מין חוויה אחרת, יותר שוממת.
יותר שוממת,
ההפך הוא הנכון, באמת, ההפך הוא הנכון, ויש לי הרבה פחות את ה... נגיד, כשהחיים שלי כן קורים ושוקקים, ואני לא, זאת אומרת, אני מכירה ויוצאת ויוצאת לדייטים, ואני לא באיזושהי אימנות שם, ויש הרבה פחות את הבוקר המגעיל שאחרי.
את ה... וואי, זו אמירה מצוינת.
אני יותר מדויקת בבחירות שלי, ואז יש פחות כל מיני חוויות שאני לא בטוחה, לא מבינה עד הסוף איך נגררתי להם, איך הגעתי לשם. אני יודעת איך הגעתי לשם. יש יותר תחושה של אוטונומיה.
וחיבור.
וכן, וגם, זאת אומרת, גם האנשים שהתמגנטו אולי מן הסתם, הם הכוח והמודעות וההיכרות עם עצמי שאני מביאה עם ה... עם המסיון שלי ועם הגיל שלי, הם מושכים גם אנשים אחרים, זאת אומרת, זה בא ביחד כזה. אז יש פחות חוויות שאני מתחרטת עליהן, או חוויות פוצעות, פחות כאלה. באמת, הם כבר כאילו
מאוד,
נעלמו
מאוד
מחיי,
מזדה.
במובן
מאוד.
מסוים.
מאוד
אני יודעת
מזדה.
לאן זה ילך כזה.
זה יותר מי אני יודעת לאן זה ילך, אצלי אני חווה את זה.
שזה לא מדויק, אני יודעת שזה ילך. אני יודעת איפה לעצור.
כן.
ואני יודעת איפה להמשיך, כי אני... ברגישה בנוח עם עצמי, כזה.
כי את סומכת על עצמך.
כן.
כי פתאום גם כשאני שם, אני יכולה לא להיות רק בהזדקקות, השתוקקות, דייטינג הבלתי פוסקת הזו של להיות כל הזמן בהסחות דעת החיצוניות האלו, כי גם נעים לי להיות לבד.
נכון.
וכשנעים לי להיות לבד, אני יכולה לבחור. ואז אני לא חייבת ללכת גם עם פרטנרים שהם לא מדויקים לי, ואז זה עושה את כל הרעש והמים האחורים האלו של כאילו לא טוב לי ברווקות, כי טוב לי להיות עם עצמי, ואני יכולה לבחור את מי שנעים לי. ויחד עם זה, שזה לא מבטל את זה, שיש גם רגעים קשים ברווקות, והרגה למשהו אחר.
תדעותי לא זרה, לא לזוגיות, לא לרווקות.
זהו, וזה גם עניין שכל כך הרבה אנשים חווים בדידות, בתוך זוגיות.
וזאת בדידות?
היה משהו היום, כאילו זה אולי הנושא האחרון שככה בוער לי שניגע בו, שאת ככה בהברקתך, הקלטתי היום הודעה, ו... אמרת שחשבת על זה שאולי אם את היית נראית אחרת, אז החוויה שלך את הרווקות הייתה גם אחרת, ושאולי זה גם מקום פריבילגי לחוות הרווקות בצורה כל כך גם כיפית ומאפשרת ומשוחררת, כשבסך הכל את בחורה, את אישה שנראית טוב, את אישה מושכת, ואז ישר לקחת אותי ללחם והחמה שלי, דימוי גוף, דימוי נראותי, ובתוך זה, בתוך ההתבוננות על דימוי גוף, זה עולם שלם, שהשאלה המרכזית בו, אני חושבת, בדיון האקטיביסטי והמקצועי גם, זה כמה מתוך זה זו החוויה הפנימית שלנו, וכמה מתוך זה זו האמת האובייקטיבית, והאם יש אמת אובייקטיבית, כי בסוף יש אידיאל יופי, ואז מי שיותר או פחות קרובה אליו, זה יש פה איזשהו משהו כזה, האם משיכה בכלל קשורה לאידיאל היופי, האם הערך, זאת אומרת, יש פה איזה דבר שלם להתבונן בו. ובתוך הדבר הזה, אז גם רגע לקחת אותי אליי, כי גם אני סך הכל נראית טוב, אני מניחה. וגם כשאני אומרת את זה, אני נורא בא לי גם להסתייג, כי אני אגיד, מה זה...
גם לי
זה...
בא להסתייג, אגב.
בדיוק, כי מה זה נראית טוב? שתנו, למה שתנו גם כאילו... נפגשנו בין אם כזה שאתה היית לקוחה שלי, ובין אם כזה שיש לנו את החיבור הבין אישי הזה, שתינו נשים, והנה, וזה גם עוד משהו להגיד, כאילו בתוך ההסתכלות על דימוי נראותי, ששתינו נשים שמצד אחד היום אולי אנחנו יכולות להגיד אנחנו נראות טוב, מצד שני שתינו סבלנו המון
נכון.
סביב עניין של מראה ודימוי גוף, זה היה אחד הפצעים העמוקים בחיי, שבעקבותיו הצעתי למסע ריפוי והפכתי את זה לקריירה, ועד היום זה מתרגר, בואי, אני לא חפה מ...
גם אני.
וזה עוד אלמנט בהחזקה של דימוי גוף מיטיב, ואני כבר לא קוראת לו חיובי, כי מיטיב זה גם היכולת להכיל את זה, שלפעמים אני לא אוהבת איך שאני נראית. וזה בסדר. אבל זה עדיין, זה נורא מתרגר בסוגריים. בחודשים האחרונים הראיתי המון במשקל, בעקבות התקופה, המלחמה, הרצח של בדודתי היקרה, הדר כהן, זיכרונה לברכה, הפרידה מהאקס שלי, באמת, הראיתי במשקל במסיבות לא טובות. והדבר הזה מאוד תרגר אותי, וזה פרק שלם בפני עצמו, למה תרגר אותי, מין החזיר קולות רילים וישנים, ונחזור חזרה רגע לשאלה כל כך חשובה ששאלת, שתמיד איזה קו דק, גם בתוך השיח האקטיביסטי, סביב דימוי גוף ודימוי נראותי, של כמה מתוך זה זו האמת החיצונית האובייקטיבית, כי אי אפשר להתכחש לזה שאנחנו חיות בחברה שמנופובית, שמפלה אנשים בעלי נראות מלאה או שמנה, בטח נשים, ובאמת יש אפליה מדידה, ממש אמפירית, ראיינתי באחד הפרקים הראשונים שלי היום מפרופסור, פרופסור לנה סגידאין, על שמנופוביה רפואית, וממש היא עשתה מחקר על האפליה של שמנים ושמנות במערכת הבריאות הציבורית ולא רק. בעקבות הנראות שלהם, המשקל שלהם, שלהן, יש שמנופוביה בחברה, יש החברה שלנו, בטח הקפיטליסטית, אבל לא רק, רלוונטיות לכמה אנחנו קרובות או מאושרות לאידיאל בכלל, והנראותי בפרט, בטח כאנשים, ויש לזה השפעה. אז מצד אחד זה לא להתעלם מזה, ומצד שני זה גם לשים על זה סימן שאלה. כשאת הקלטת לי את ההודעה הזו שוואלה, ואם הייתי נראית אחרת, אז אולי החוויה שלי מהרווקות הייתה אחרת.
אגב, לא התכוונתי למשקל דווקא.
ברור לי.
ואפילו לא התכוונתי רק למראה. אני חושבת שיש איזושהי אטרקטיבית מסוימת, גם קודם כל להיות אישה בדרך כלל, אז...
יותר קל לך במישורים מסוימים.
יש, התחייה היא שונה, וכן, את מחזרים אחרייך, לא, את כל מיני דברים, אני לא יודעת איך להגדיר את זה, אבל כאילו נשים בדרך כלל... יש יותר הצעות, נניח, בדרך כלל.
אולי, לכאורה.
לא תמיד.
וכל דבר נסייג.
אני גם מסייגת את זה, כי אני גם מכירה סיפורים של נשים שאומרות, נגיד, שאין להם מאצ'ים. יש גם נשים וגברים ש... זאת אומרת, שהם חווים הרבה דחייה. הם חווים את עצמם כפחות מושכים, ואני תוהה, וגם בחוץ. זאת אומרת, זה בא מבחוץ וזה בא מבפנים, ואני תוהה אם הייתי... חובה את עצמי כמישהי מאוד לא מושכת.
שמושכת, אגב, שוב נזכיר, זה לא בהכרח כן. מושכת פיזית.
זאת אומרת, שכל דת שהייתי יוצאת אליו, הייתי חוזרת בתחושה של, אני לא, של דחייה, או שאני לא רצויה, או שאני, או ש... לא יודעת, כאילו, כל ה... אז האם הייתי אולי מעדיפה, נגיד, להיות בזוגיות? כי זה כל כך לא נוח ולא נעים להיות בסיטואציה הזאת. האם יש השפעה על של האטרקטיביות שלנו, על כמה אנחנו נהנים מרווקות, כמה אנחנו חורגים אני... אותה, כמה אנחנו, כי אני יכולה לבוא עם סיסמול עד מחתיים, אבל אם החוויה שלי הייתה רק טראומטית ושל דחייה, אני לא חושבת שהייתי יכולה ליהנות מזה, אני מודע.
אז אני חושבת שאמרת פה משהו מאוד משמעותי, שאם אני אתמצאת או ככה אנקז אותו, זה בסוף אני יכולה לחוות את הרווקות שלי או בכלל את החיים, כן? אבל כאילו לפי החוויה הפנימית שלי אותם ואותי בתוכם. זאת אומרת, בואי נאמר נניח ולא משנה איך אני בתפיסה החברתית, אטרקטיבית או לא אטרקטיבית, בשכלול הדברים, זה איך אני חווה את עצמי. ואם אני חווה את עצמי אל מול החיים כאחת שהיא לא אטרקטיבית, זה מאוד משפיע על החוויה שלי ברווקות, וגם על האפשרויות שיפתחו לי.
אגב, גם על החוויה בזוגיות.
וגם על החוויה בזוגיות.
חד משמעית.
ואז אנחנו חוזרות למקום הזה, שבעצם... כן, אז הנה, אולי זו התשובה. זה לא משנה. שזה לא משנה. ואני אגיד ש...
וואלה, זו התשובה.
זו התשובה כנראה. לגמרי. שביחד עם זאת גם... כן להחזיק את הרגישות ואת המורכבות נכון, לזה, שיש אנשים נכון. או נשים שהן באמת מתמודדות עם אתגרים גדולים יותר בחוסר הלימה שלהם לאידיאל התרבותי.
נכון.
והפער הזה הוא תמיד קשה, כי בגנום הכי בסיסי שלנו, אנחנו רוצות שייכות, ואנחנו רוצות אישור חברתי, וממנו אנחנו גם גוזרות הערך שלנו הרבה פעמים, זה מתחיל מהראשוניות המשפחתית, הקרובה, בתינוקות, ילדות, ואחרי זה, זה גם משחזר את עצמו. אבל זה גם מה שאומר לנו, שאת יכולה לגדול כאישה עם פוטנציאל, או שהיא גם פשוט באמת מהממת, אבל בסביבת גידול, ואני חושבת ששתנו מתמודדות עם הסיפור הזה, כן?
נכון.
ומצד שני, יש, אנחנו לא נתכחש פה לאיזושהי מידה של אובייקטיביות, של מישהי שחובה קושי בחוסר האלימה שלה לאידיאל החברתי, בין אם זה נראות חיצונית, תפקוד, בין אם זה מחלות כרוניות או נכות, בין אם זה
נכון.
מעמד סוציו-אקונומי או אינטליגנציה או השכלה. זה אינסופי.
זה אינסופי.
וברור שלכל מישור כזה יש גם השלכות חברתיות ואנחנו לא מתכחשות עליהן. Yeah. אבל יחד עם זאת, אנחנו גם רוצות להחזיק את העמדה שאומרת שבסוף החוויה שלי את העולם היא בתוכי, ואז האם אני ככה יכולה לחגוג את הרווקות שלי?
זה אתגר להשתחרר ולהיות באיזשהו...
זה אתגר להשתחרר נקודה.
כן, ממש.
אנחנו בסוף בכלל
של עצמנו. אנחנו גם חיות בחברה שמרנית מאוד. אבא של האקס שלי, הוא היה אומר, אתה לא מבין מה טוב. כשאנשים לא היו אוהבים משהו מסוים, והוא חשב שהוא טוב, אז אני אגיד את זה הרווקות, אתם לא מבינים מה טוב.
אני יודע פשוט.
אני פשוט יודעת.
אז אנחנו פשוט יודעות.
לא, סתם, אני לא מנסה לנקור את זה, אבל... אבל זה כיף.
אז תראי, אז אנחנו צריכות כאילו לסיים, ובא לי שנארוז. אני חושבת שהדברים משמעותיים זה אחד, שאנחנו לא יכולות להימנע מהחיים, והם יקרו גם בזוגיות וגם בהיעדרה.
נכון.
וכל קשת הרגשות קיימת בשני המצבים.
חד משמעית.
ולכן רגע לנפץ טיפה את האקסיומה הזו של זוגיות זה טוב, רווקות זה רע. שתיים, לנפץ אקסיומה נוספת של אם אני בגיל מסוים ואני אישה, אז הסיכויים שלי הם מופחתים. עם כמה ששוב, זה כל הזמן נראה לי הדיון בין האובייקטיב לסובייקטיב. ברור שיש באובייקטיב יותר אתגר בלמצוא זוגיות מאוחרת. יחד עם זאת, יש פה גם אלמנט של זווית, תפיסה, מה אני חובה, ומתוך זה אני מקיימת את חיי. בטח ובטח בעידן שלנו, בטח ובטח באזור המרכז בתל אביב, כמה אפשרויות פתוחות, וגם ממש לא רק, לא מזמן חברה סיפרה לי, שהולכת לחתונה של חברה, שיש לו 6 ילדים והיא אלמנה, ואחרי שנה שהיא התאלמנה היא התחתנה.
כן, כי בסוף, אתה יודעת, זה כל הסטטיסטיקות בעולם, קודם כל אני חושבת שבתל אביב, אגב, שיש פה את כל האפשרויות, אבל לא נכנסנו לתל אביב, ויש פה את כל הזה, ויש פה המון רווקים, באמת, יש לי המון חברים רווקים, אני מודדת, אני לא לבד פה ברווקותי, אז גם, אולי זה גם משפיע על כמה אני מרגישה מוזרה או זרה בסביבה שאני נמצאת בה, ועדיין אנשים לפעמים, כשאנשים שרוצים זוגיות מתקשים למצוא אותה, זה, אני חושבת שזה יותר מסתורי ממה שאנחנו חושבים, וזה פנימי.
ולסיכום, בתוך הדבר הזה נגזור גם את העניין של דימוי עצמי, שבתוכו יש גם דימוי נראותי וגם לא רק, והכיתוב שביניהם. וכמה מתוך זה אובייקטיבי וכמה מתוך זה סובייקטיבי, ומי מגדיר את הערך שלנו בכלל. וגם בתוך הדבר הזה אפשר להתעלם ממגדר, שגבר יכול לראות לא להיט, אבל יש לו פרמטרים אחרים למדידת הערך. ואולי בכלל שגברים הרבה פעמים גם הם יהיו ברווקות מאוחרת, אז הם לא יחשבו כנואשים ומוללים, אלא הם בחרו בזה. הם תדדדה. אז כאילו בכלל כל הזמן לשים סימני שאלה על המקום הזה של האובייקטיביות הזו, החברתית, יחד עם לא לזלזל בה, בשביל החוויה האישית של מי שחווה את הקושי, כן? שבואו נאמר, אני לא חפה מהדבר הזה, כאילו המון פעמים אני חווה את עצמי כלא אטרקטיבית. בתוך קשר אני אחווה שאולי אני פגומה או לא בסדר, או לא ראויה לזוגיות, או שמי שיכיר אותי באמת לא ירצה. אז גם הדברים האלו הם מאוד בליירס, הם כאילו נכון. כמו בצל. וזה לא שאם אני חווה את עצמי כאטרקטיבית בבחוץ שלי, אז אני ארגיש שאני ראויה לזוגיות. אז כל הדבר הזה הוא בכלל מאוד מסועף.
נכון. נכון.
ומבלבל, ובחלקו סובייקטיבי, ובחלקו אובייקטיבי, ובחלקים, וזה בהדהוד כזה בלתי פוסק, ו... אז גם את זה הרגע לשים פה, זה לא שיש לנו איזו, או לי לפחות, תשובה ברורה או בהירה.
כן, אני אחרי הדברים שבאתי איתם, כן חשבתי על, על מה אני אגיד, ומה אני רוצה לבטא, ואחרי הדברים שבאתי איתם, זה אין לי בשורה לאנושות. אין לי בכלל. אבל אני יכולה לדבר...
יכולה לדבר על מה שאני מרגישה וחושבת.
כן, כן, עכשיו.
כן, עכשיו. מחר זה ישתנה.
מחר, עוד רבע שעה זה ישתנה.
כן.
כן.
אז רק להגיד ככה לסיכום אולי, מין, כמו שהחיים יכולים להיות יפים בזוגיות, הם יכולים להיות גם יפים ברווקות, ויש הרבה יופי, גם שם, ויש פלוסים ומינוסים בכל מקום, וזוגיות לא תגדיר את אם אני בעלת ערך או לא בעלת ערך. בפנים אני יכולה להיות בזוגיות מגה רעילה ומגה משוגעת.
כן, או לסבול, או להרגיש לא מחוברת, או להרגיש תקועה, או להרגיש מעורערת וחרדה ואין סוף, כאילו, זה לא... שוב, אני לא חושבת שזוגיות זה דבר רע, או לא בא להשחיר עליה בשום צורה, פשוט זה לא מדד לבריאות שלי. או לשפיות שלי, או לשמחה שלי.
נכון. או לערך שלי.
או לערך שלי, זה לא. ואולי בגיל 25 קצת פחות ידעתי את זה ממה שאני יודעת את זה היום.
נכון. מה זה פחות? לא ידעתי את זה. נקודה. אני רוצה לסיים עם תקציר של איזה סיפור, שאני מרגישה שהוא יתמצת את הדיון אולי. אני עושה פרויקט עם ארגון ויצו, ובו אנחנו, אני ועוד כמה מובילות דעת קהל בנושא דימוי גוף, מעבירות סדנאות והרצאות לנוער, אנשי חינוך והורים, בנושא דימוי גוף וערך עצמי. בתוך הסדנה יש פעילות של להקריא איזשהו סיפור, ואז לעורר עליו דיון. סיפור זה איזה מישהי שהיה לה ערך וביטחון עצמי מאוד נמוך, ותמיד כאילו התעלמו מהקיום שלה, במרחבים חברתיים, והיא אף פעם לא הייתה בזוגיות וכזה, ואז יום אחד היא עברה ליד איזה חנות כובעים, ואז היא נכנסה לחנות והיא מדדה איזה כובע, והייתה בחנות אמא וילדה, והילדה הסתכלה על אותה בחורה ששמה מדדה את הכובע, והיא הסתכלה ואמרה, יואו אמא, תראי איזה יפה האישה הזאת עם הכובע הזה. ואז אותה אישה, זאת, הבחורה הזאת, עם הערך העצמי הנמוך, כל כך התרגשה שמישהי מתייחס לקיום שלה, ואת אומרת שהיא יפה, והיא אמרה, וואו, זה הכל, והיא הסתכלה במראה, והיא פתאום חשה את עצמה באמת הרבה יותר אטרקטיבית ויפה, והיא קנתה את הכובע, והיא יצאה מהחנות, ולכל מקום שהיא הגיעה, כולם החמיאו לה, ואמרו לה, איך היא קורנת, והבוס שלה התייחס אליה לראשונה, היא נכנסת הביתה, ואמא שלה אומרת לה, איזה יפה, את איך את קורנת, ופתאום היא נכנסת הביתה, והיא מסתכלת במראה, והיא רואה שהכובע לא עליה, והיא פיק ברכיים, איך איבדתי את הדבר היחיד בחיים, שפתאום גרם לה להרגיש ערך ונראות, והתחילה לשחזר אחורה, מתי איבדה את הכובע, ואז היא קלטה שהיא לא לקחה אותו מהחנות. שבעצם כל ההדהוד מהסביבה כלפיה, היה מתוך התחושה שלה את עצמה, ולא באמת מתוך הכובע. אז אנחנו לא אומרות שזו האמת המוחלטת, והדברים מסועפים.
נכון.
אבל אני חושבת שזה משהו שבא לי להמשיל אותו לעניין של רווקות. של איך אנחנו חוות את עצמנו ואת החיים
באיזה
שלנו.
באיזה פריזמה אנחנו מתבוננות על זה.
נכון.
מאיזה פריזמה, כן. אני פחות חווה את קשה לי עם הרווקות. אני מודה, זה לא חלק מהחוויה שלי. זה לא משהו שהייתי צריכה נורא להתגבר עליו.
נכון. אז אני אחזיק את זה שאני מאוד כן. אני קשה לי הרבה פעמים עם הרווקות, אבל זה גם משתנה. פתאום גם כיף לי מאוד. וזה נע בגלים. אז שוב להגיד את זה, שגם הגלים האלו והתחושות האלו קיימות, גם בזוגיות וגם ברווקות, וזה בדיוק העניין, זה הפריזמה.
נכון, נכון.
אז אנחנו בזאת נסיים. אהובת לב שלי, חברת נפש, אני אוהבת אותך בערימות, תודה על קיומך וקיומך בחיי, ותודה שהסכמת ויצאת מאזור הנוחות, והבאת את הפנינה שאת החוצה אל תוך המיקרופון, ואנחנו מקוות שזה נתן לכן משהו, כל אחת.
אמן ואמן, והכל חוזר אלייך.
תודה שהייתן איתנו. באם אהבת או אהבת את הפרק, מוזמנים עוד לשתף אותו איפה ועם מי שנראה לך שתתרם ממנו. אם אתה או את מעוניינת בטיפול בגישת פסיכותרפיה גופנית, או במעקב אחר התכנים והעשייה שלי, אני נמצאת באינסטגרם ובטיק טוק בנועה זילברמן 869, ובפייסבוק בנועה זילברמן מקף אמצעי, פסיכותרפיה גופנית ודימוי גוף. לינקים נמצאים בתיאור הפרק. פרק יוצא אחד לחודש, מוזמנים עוד לעקוב ולעשות סאבסקרייב, נתראה בפרק הבא.